שאל השואל ואמר שגילה בתוך הגניזה שהוא גנז בפסח תערובת חמץ, חמץ שהתברר לו לאחר מעשה שיש בחמץ בתוך התערובת כזית בכדי אכילת פרס, ומאחר והוא לא מוכר את התערובת חמץ לגוי, השאלה האם התערובת הזו אסורה או מותרת היום לאחר שכבר עבר הפסח. זוהי שאלה מצוינת, הלכה למעשה לא קל להתמודד איתה, נחלקו הפוסקים בה ויש אוסרים את התערובת הזו, אבל לפי מורי היא מותרת, ואנחנו נוסיף סייג מסוים לעניין זה. לפני כן נקדים הקדמה ונאמר שרבנו כתב בפרק ראשון מהלכות חמץ ומצה, הלכה חמישית, חמץ שנתערב בדבר אחר בפסח, בין במינו בין שלא במינו, הרי זה אוסר בכל שהוא, וחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח, אף על פי שהוא אסור בהניה, אם נתערב בין במינו בין שלא במינו, הרי זה מותר לאוכלו אחר הפסח, שלא כנסו ואסרו אלא בחמץ עצמו, אבל התערובת מותרת באכילה לאחר הפסח. יש לציין שבתלמוד נאמרו שתי דעות, דעתו של רבי יהודה ודעתו של רבי שמעון. דעתו של רבי יהודה שחמץ שעבר עליו בפסח אסור מצד הדין, כי כיוון שיש עליו בל יראה אז הוא אסור מצד הדין, התורה אסרה אותו. ורבי שמעון בדעה שמצד הדין החמץ אסור רק בפסח, ואם עבר עליו בפסח הוא מותר, אבל כנס כנסו את העובר על בל יראה ובל ימצא, ואסרו את החמץ שעבר עליו הפסח, אסרו אותו באכילה מכוח כנס. ולמרות שבדרך כלל אין הלכה כרבי שמעון, כאן הלכה כרבי שמעון שלא כנסו ואסרו אלא בחמץ עצמו, אבל התערובת מותרת באכילה לאחר הפסח. השאלה היא, מהי גדר תערובת? האם כל תערובת כבר היא בבחינת לא עצמות העניין, או שזה תלוי במידה, ביחס? באמת בפרק 17 מהלכות מאכלות אסורות הרמב״ם פסק, בפרק 16 מלכות מאכלות אסורות הרמב״ם פסק שכל דבר איסור שנתערב בדבר היתר ויש בו כזית בכדי אכילת פרס, הרי זה נקרא טעמו וממשו של האיסור, והוא כאילו אכל את גופו של האיסור. ונסביר את הדברים. לא מבעיה שלפי הכלל בתורה חד בתרי בטיל, כלומר חר רבים לעתות, ואז אם יש לי פי שניים יותר מן האיסור, שאז הייתי אומר אחרי רבים לעתות. אז באמת מין במינו שאין אפשרות לעמוד על טעם, למשל חלב שנתערב בשומן מותר, יש בשומן המותר פי שניים מאשר החלב, אז אי מדין תורה חד ותרבטיל, כי אין אפשרות לעמוד על הטעם. וכלל גדול הוא בתורה אחרי רבים לעתות גם בדברים כאלה. אלא שאם נתערב חלב בשעועית, שעז זה מין בשאינו מינו, אז אף על פי שהשעועית היא פי שניים מאשר החלב, כיוון שניתן לטעום את טעם החלב, אזי אם יש כזית בכדי אכילת פרס, וערכנו שכזית בכדי אכילת פרס זה לפחות 10%, אז אם כן, אם יש עוצמה כזו של איסור, אף על פי שיש הרבה היתר כנגדו, זה נקרא טעמו וממשו של האיסור, ואין ביטול ברוב. ומורי אומר ומפרש את דברי רבנו שלא זו בלבד שהוא עובר על איסור אכילת חלב, אלא גם הוא מתחייב קראת כאילו אוכל עצמו של האיסור, כך מורי אומר. ולכן כשחמץ מתערב בדבר היתר, אז אומר מורי, כשיש כזית בכדי אכילת פרס, אף על פי שמן התורה אחרי רבים לעתות, כשיש כזית בכדי אכילת פרס, אז זה כאילו גופו של החמץ. רק מה, התורה למדה לימוד מאחד, כל מחמצת לא תאכלו, הוציאה לב מיוחד לאיסור אכילת תערובת חמץ, כדי להורידו מדרגת איסור קראת לאיסור לב באזהרה בלי קראת. אבל יוצא עדיין איפה שכזית בכדי אכילת פרס גם בחמץ זה כאילו עצמו של איסור. ולפי זה היינו צריכים להשיב לשואל ולומר שכל שיש כזית בכדי אכילת פרס, חמץ כזה שעבר עליו הפסח, אסור, כי הוא כמו גופו של האיסור. והנה מורי בערה כף גימל על פרק א' מחלוכות חמץ מצא הלכה ה' מפתיע וכותב, ופשט דברי רבנו לא שנה עבר ושהה חמץ בעין ונתערב לאחר הפסח, לא שנה עבר ושיהה תערובת חמץ שיש בה כזית בכדי אכילת פרס, הכל מותר לאחר הפסח, ואין צריך לומר כשאין כזית בכדי אכילת פרס שמותר לקיימו. דברי מורי ברור מלאלו שאם עבר ושיהה תערובת חמץ שיש בה כזית בכדי אכילת פרס, אחרי פסח היא מותרת באכילה. נשאלת השאלה למה? הרי מורי בכבודו ובעצמו אמר לנו שכזית בכדי אכילת פרס זה כגופו של האיסור, ורק התורה מעטה במקום שיהיה איסור בקראת יהיה איסור בלב, אבל סוף סוף הוא כמו גופו של האיסור. ולמה כאן הוא אומר שהתערובת הזו מוטלת באכילה אחר הפסח, בין אם תערבה לפני הפסח, בתוך הפסח, אחרי הפסח, מותרת? מורי ישיב ויאמר, הגע בעצמך, כל עצמו של החמץ עצמו נטו בלי שום תערובת בעולם, אם עבר עליו הפסח מדין תורה הוא מותר באכילה, ורק כנסו אותו חכמים מתורת כנס, כשכנסו כנסו בחמץ עצמו שלו, כנסו ואסרו אלא בחמץ עצמו, אבל התערובת מותרת באכילה לאחר הפסח. כלומר כל האיסור של חמץ שעבר על הפסח הוא רק מכוח דרבנן, מכוח קנס. והם אמרו, אנחנו כונסים לתעוזה הגדולה ביותר להשאיר חמץ בפסח, אבל לתעוזה נמוכה מכך, מי שישאיר תערובת חמץ, אפילו שיש בכזית בכדי אכילת פרס, אפילו שעבר על בלי רעב ולמצא, כי כשיש כזית בכדי אכילת פרס עובר על בלי רעב ולמצא, ואם הוא אוכל עובר על איסור אכילת תערובת חמץ, אפילו שהוא עבר. אבל על זה לא כנסו, הם כנסו על חמץ עצמו, אבל לא על תערובת חמץ. וזה כוחו של מורי, שהוא אומר שאם עברו ושהו כזית בכדי אכילת פרס, אינו אסור אחרי פסח. ובכל זאת אמרנו שיש לנו סייג כלשהו. מדוע? לא מבעיה בגלל שיש גם אוסרים ואומרים שתערובת בכדי אכילת פרס, כזית בכדי אכילת פרס, זה לא כמו תערובת אלא כמו גופו של החמץ וכנסו עליו, לא רק בגלל הדעות האלה בקרב הפוסקים, אלא גם בגלל דיוק מדברי רבנו במקום אחר, וגם בגלל סברה. מכוח סברה יבוא אדם וישאל, אם יש לי חמץ שנתערב בהתר ואין רוב לחמץ, האם גם אז מורי יאמר שאין כנס כשאין רוב? הרי זה תערובת, בפועל זה תערובת בלולה, בכל דבר בפועל זה תערובת. האם גם אז מורי יאמר שאין כנס כי זה תערובת? ומה הגבול? מהו הגבול? זה מבחינת הסברה. ומבחינת הדיוק במקום אחר של דברי רבנו, בפרק רביעי מהלכות חמץ ומצה, סוף פרק רביעי, כתב רבנו בהלכה י"ב את הדברים הבאים: דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל, או שאינו מאכל כל אדם כגון התרייג וכיוצא בו, אף על פי שמותר לקיימו, אסור לאוכלו עד אחר הפסח. הנה רבנו אומר שתערובת שאסורה בקיום, תערובת חמץ שאסורה בקיום, ומה היא תערובת שאסורה בקיום? כזית בכדי אכילת פרס. אם אותה תערובת לא ראויה למאכל אדם בגלל טעם, בגלל כאלה דברים, אזי מותר לקיים ואסור באכילה, אבל עד אחרי פסח, ואחרי פסח היא מותרת באכילה. ומנה נוכל לדייק, אם התערובת חמץ היא כזית בכדי אכילת פרס וראויה למאכל אדם, לא כמו התרייג, וראויה למאכל אדם, מאחר והוא עבר על ברי רעב ולמצא, כנס חל עליו אסורה לאכילה, כי הרי רק בגלל שלא ראויה, אומר רבנו, אסור לאוכלו עד לאחר הפסח. משמע שאחר הפסח יהיה מותר, אבל דווקא בגלל זה שאינה ראויה לאכילת אדם. אם ראויה לאכילת אדם ויש בה כזית בכדי אכילת פרס, משמע לכאורה מכאן שאסור לאכול אותה אחר הפסח. אבל סוף סוף מורי אמר דבר גדול, וגדול אמר דבר גדול מורי, וגם יש היגיון בזה בגלל עניין של כנס. לכן נראים הדברים כדלקמן: כל תערובת שיש בה רוב היתר, אזי אין עליה כנס. תערובת חמץ שיש רוב היתר, אף על פי שדין הרוב הוא מין במינו שאין בו טעם, אז כשיש בו רוב אחרי רבים לעתות, ועל זה לא כנסו כנס, זה כוחו של מורי. כנס זה מדרבנן, כשכנסו כנסו על חמץ עצמו ולא על תערובת. אבל ולכן אפילו אם יש בו כזית בכדי אכילת פרס, כל שעדיין יש רוב היתר נגד החמץ לא כנסו עליו. זה בגדר תערובת. אבל כל תערובת של חמץ שאין בה היתר רוב, זה לא גדר של תערובת, זה גדר של חמץ ממש, ואפילו מורי לענו דעתנו יודע בכך שכנסו כנס על זה ואסור באכילה. זהו הסייג שסייגנו. לסיכום, חמץ שעבר על תערובת חמץ שעברה עליו בפסח שראויה הייתה למאכל אדם ויש בה כזית בכדי אכילת פרס, יש מן הפוסקים שאומרים שאסור באכילה מתורת כנס אם לא מחר את זה לגוי ממש, אסורה באכילה, לדעת מורי מותר, אבל נראה לנו דעתנו שלפחות לפחות אם יש רוב היתר נגד החמץ, אז יש לסמוך על דברי מורי להקל. אבל אם אין רוב, אף ששם תערובת יש לה, אבל מבחינה הלכתית אין זו תערובת, וזה חמץ ממש, והכנס חל עליו. רבי חנינא בן עקשיא אומר את זה.